הפותח בכל יום, הניוזר עם מישל דירשו. יום רביעי, זויס חנוכו, פרשת ויגש, בסטייבס, תפשין, עין ח'. אז רבותיי, היום אנחנו הולכים לדבר, בין היתר, יש לנו פה כמה סיפורים מרתקים. סיפור על החפץ חיים, שסיפר אחד שנסע איתו באותה עגלה, ברחבי המדינה שלו. והחפץ חיים נמנם תוך כדי הנסיעה. נו, מה יכולים לחשוש מכזה דבר? תשמעו עוד מיד. סיפור מרתק על היחס שקיבלה אישה גלמודה ומסכנה שהייתה מגיעה לביתו של מורן הגרח קניבסקי שליטה. איך התייחסו אליה? ובפינת ההלכה ננסה לגוע היום בעזרת השם מה אנחנו צריכים לעשות עם כל הפתילות שנשארו לנו מחנוכה. מנהגים שונים. נתחיל רבותיי בסיפור היומי. רב שמואל מסלונים, האדמור מסלונים זכותו תגל אלינו, בעל דברי שמואל, שנה אחת בערב שבת חנוכה, הכין את הנערות שלו להדלקה, והלך לשמוע איך שזקנו, הרבי בעל היסוד האבוידו, מברך על הנערות. התוכנית שלו הייתה לחזור לבית, מיד אחרי שהוא שומע את הברכה, ולהדליק את הנרות שלו. וכך עשה. עד אוכי ואוכי עבר ליד הבית שלו אחד מהאורחים המרובים שבאו לשבות בצילו של הרבה. ואותו אחד, הוא עוד לא הדליק נרות, והוא רואה חנוכיה עם נרות מוכנים. הוא בטח חשב, משמיים הכינו לי, לא חשב יותר מדי. לקח נר בריח אשר קדישנו להדליק. הדליק אש ומיהר להסתלק מהמקום לפני שיבוא בעל הנרות שהוא לא יודע מי הוא. ואכן, אחרי כמה רגעים, רב שמואל חזר, והוא רואה את הנרות שהוא הכין לעצמו דולקים כבר. הוא שתק רגע אחד, והוא מיד אמר, הריבוני של עולם שציווה להדליק נר חנוכה, הוא גם ציווה שלא לכעוס. וכאילו לא קרה שום דבר. אנחנו הרי יודעים כמה הוא היה מקפיד, להדליק את הנרות, חנוכה בשמחה, עם הלשם ייחוד, עם הכל, אבל הלך לבית הכנסת לקבל שבת קודש בשמחה, כאילו לא היה שום דבר, כאילו לא קרה שום, אף אחד לא הדליק לו את הנרות חנוכה. ונעבור למדור פנינה פרשה. יש לנו בפרשה פסוק על וינעלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. ומפרש רבנו בחיי שהוא צריך לנהל אותם בו כדי שיוכלו בצמצום ולא ביד אופה. השבוע בבב טבת בעזרת השם יחול היורצד של הגוין הצדיק רב זאב אדלמן זכר צדיק לברכה, נפטר לפני קצת יותר מ-15 שנה. פעם סיפר על הנושא הזה, לחיות בצמצום, לחיות מה שצריך ולא בבזבוז. הוא סיפר סיפור מעניין שהיה לו עם החזון איש זצ"ל. אחרי החתונה שלחו לו קרובי משפחה מצד אשתו הרבנית חנה מכתב ונתנו לו מתנה צ'ק על סכום של $10. הצ'ק היה למוטב בלבד. הבעיה הייתה שהקרובים במקום לכתוב את השם של אשתו חנה הם כתבו חיה. בכזה אופן אי אפשר לפדות את הצ'ק. רבב סיפר לחזוניש את הבעיה, לשמע מה הוא מציע לו לעשות. החזוניש מיד קם, לקח דף. היה לו דפים לבנים שיועדו לכתיבת חידושי תורה. הוא כתב בשורה הראשונה, חיה זו חנה, א' י' שין, כן, ראשי תיבות של שמו, אברום ישעיהו. חתך את השורה, ומסר אותה לרבבל כדי שירד זה לפקידי הבנק. התלמיד עשה כמצובה עליו, והוא הברא את זה לפקיד, וזה הספיק, והוא פדה לו את הצ'ק. מה רבל בא לספר בסיפור הזה שמופיע בשלמים מציון? הוא בא לספר את המעשה על גנות מידת הבזבזנות. החזוני שהיה צריך לכתוב רק שורה אחת, הוא יכל לקחת דף וגיד נו שוין. לא, הוא לא אמר נו, הוא לא אמר שוין, הוא לקח דף, כתב שורה, חתך אותה כדי שהשאר יישאר לו לכתוב את הדברי תורה שלו. ונעבור למדור קניין חוכמה פרקי אובץ. אז בפרק ב' משנה א', דע מה למעלה ממך. סיפור, יש פה סיפור נפלא ממוסף שבת קודש של יתד נאמן, על הסיפור שהיה בבית הכנסת של הגאון רב נחום הכהן קוק, זכר צדיק לברכה. פעם ניגש איזה יהודי להתפלל לפני עמוד, והוא הזדרז, הוא הזדרז בתפילה מאוד מאוד יותר מהרגיל. כל התפילה הייתה במהירות. אחרי התפילה רב נחום שאל אותו, למה כל כך מיירת? אותו יהודי עונה לו שהוא צריך ללכת לטיפול רפואי כלשהו, והוא הסביר לרב נחום במה מדובר, איזה טיפול רפואי. אמר לרב נחום, אוי, חבל שלא סיפרתי לה את זה קודם, היה בתפילה פה מומחה גדול בדיוק בתחום הזה. אחרי התפילה הוא יצא. היהודי היה מופתע, מי אותו מומחה? אמר רב נחום, מה, קוראים לו נאמון ורחמון. הוא היה איתך ב-18, יכלתי לפגוש אותו. ככה הסיפור שהיה עם הגאון רב נחום קוק זצ"ל. המנהגים השונים של שריפת הפתילות לאחר חנוכה. כפי שלמדנו בעבר, נרות חנוכה צריכים לדלוק לפחות חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, ולכן כמות השמן שנצרכת לזמן הזה היא אסורה בהנאה, כיוון שהיא הוקצתה למצווה. אם הנר קבע במהלך הזמן הזה, אז אסור להשתמש בשמן שנותר בבזיחים, אלא להדלקה בימים הבאים בלבד. בשונה מהשמן שנותר בבזיחים אחרי שכבר עבר זמן של חצי שעה, שהוא איננו אסר בהנאה כי הוא לא הוקצה למצווה. ויש אומרים שכל השמן שנמצא בבזיחים נחשב כמוקצה למצווה, ולכן ראוי להתנות מראש שהשמן שנשאר אחרי חצי שעה הוא לא יהיה מוקצה למצווה. והמשנה ברורה הביא דברי הטור שאומר שלא להניח שמן שהוקצה למצווה להדלקה בשנה הבאה, מחשש שייטו ויבוא להשתמש בו במהלך השנה, אלא צריך להעביר ולשרוף אותו מיד אחרי חנוכה. בסידור האריזל מובא שבזמן ששורפים את השמן שנשאר, יש לומר את פרק ס"ז שבתהילים, למנצח בנגינוס. בקהילות רבות נוהגים לשרוף את השמן והפתילות שנשארו מנרות חנוכה ברוב עום. יש שהקפידו לשרוף אותם דווקא ביום, כמו שריפה של הנויסור מהקודשים, שזה היה ביום. ככה מנהג קרלין גם. יש נהגו להמתין לשרוף אותם בשריפת הסחומץ בערב פסח, ככה מנהג בל. וכפי האמור לאל, שמן שבוודאי אסור בהנאה, אז יש לשרוף אותו מיד אחרי חנוכה. ונעבור למדור פניני הפרשה. בתחילת הפרשה מספרת לנו התורה שפרעה נפגש עם יעקב אבינו, ויומר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך. סיפר מורן הרב שטיימן זכר צדיק לברכה, מעשה שהוא שמע מיהודי בכפר סבא, שבידידי היה ועובדי. החופץ חיים נסע בדרך, נסע בעגלה. בחוץ לארץ בצידי הדרכים היו מדי פעם צלמים, צלמים של הגויים. עכשיו החופץ חיים נרדם, וכדרך המתנמנמים, הראש שלו היה עולה ויורד. אותו יהודי שסיפר את זה ישב לידו בעגלה, והוא חשש שיהיה חילול השם שיעברו ליד צלם, ובדיוק באותו זמן החופץ חיים יוריד את הראש, וזה נראה חז וחלילה כמשתחווה לצלם. ככה היה דרך הגויים שם, כל פעם שעברו ליד צלם להוריד את הראש. לכן חשב אותו יהודי, והוציא מהמתחתו איזה בגד גדול, בשביל להסתיר את החופץ חיים כעד כל מקום שיש בו צלם, לחצות בינו לבינו שלא יראה. והוא מספר, שהם עברו דרך עשרות צלמים שהיו בצידי הדרכים. תמיד שהם הגיעו לאותו צלם, שעברו ליד צלם, החופץ חיים תוך כדי שינה היה מרים וזוקף את הראש, מתוך שינה. כך שאותו יהודי הוא לא צריך להשתמש בכלל בבגד שייכים. עד כאן הסיפור שסיפר הרב שטיימן בשם אותו יהודי. רב חיים קניבסקי הזכיר בהקשר למייסה הזה את דברי חז"ל, שהסיבה שפרוי שאל את יעקב כמה ימי שני חיוב, היא הייתה בגלל שכשאברום אבינו הגיע לפרוי, המשקוף אצלו, אצל פרוי היה נמוך. ולמה? כדי שכל מי שנכנס יאלץ להשתחוות לעבודה זרה שהייתה לידו. כשהגיע אברום אבינו קרה נס, המשקוף התרומם. ואותו דבר קרה גם כשיעקב אבינו נכנס. אז לכן פרעה טעה, והוא חשב שיעקב זה אברהם אבינו. אז הוא התפלא שהוא כל כך זקן, ולכן הוא שאל אותו בן כמה הוא. והוסיף מורן נגרח קניבסקי שליטה, שלכן יעקב ענה לפרו, מעט ורעים היו שני חיי. לכאורה זה לא מובן, מה זה קשור לשאלה? פרו לא שאל אותו אם החיים היו טובים או רעים. אלא משום שהשאלה של פרו הייתה, בגלל שהוא חשב שיעקב זקן מאוד, אז על כך ענה לו יעקב אבינו, שהוא לא זקן כמו אברהם, אלא שרעים היו שני חיי. זה על פי דרך שיחו. ונעבור למדור שיעור דפרי מבלוכי. דין טלטול כלי שהוא מוקצה מחמת מיוס. איסור טלטול מנורה של פרקים שמה תתפרק, ואז הוא יבוא בשבת להרכיב אותה מחדש. הדף היום מבלוכי. האם מותר לטלטל בשבת ארנק חדש? כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו בשבת רק לצורך שימוש בגופו ומקומו, ולא לצורך המוקצה עצמו, כגון שלא יגנבו אותו. כלי שלא מיועד לשימוש דווקא לאיסור, אבל הוא ייחד אותו להשתמש בו לאיסור. אז כל זמן שהוא לא ישתמש בו לאותו איסור, הוא לא נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור. ויהיה מותר לטלטל אותו גם לצורך המוקצה עצמו. אבל כלי שמיועד לאיסור, כגון כוסיות שמיועדות רק לנרות, או ארנק שזה מיועד רק לכסף, דינו ככלי שמלאכתו לאיסור גם לפני שהשתמשו בו. איזה סוג של מוקצה מותר בטלטול? כלי שמלאכתו לאתר, אבל הוא התלכלך במידה כזאת שאנשים מקצים אותו מדעתם להשתמש בו. נקרא ככה על פי הגדרת הפוסקים מוקצה מחמת מיוס. אז מותר לטלטל אותו כדין כלי שמלאכתו לאיסור לצורך שימוש בגופו או מקומו. ויש אומרים שלא השתנה הדין שלו ממה שהיה לפני שהתלכלך, ומותר לטלטל אותו גם לצורך המוקצה עצמו, למשל כדי שלא יגנבו אותו. אבל כלי שהתלכלך באופן שהוא מאוס במיוחד, יש לו דין של מוקצה מחמס גופוי, ואסור לטלטל אותו בכלל.